שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעלה שדרל.
שלום.
אנחנו רוצים היום לשוחח עם הרב לייטמן על מה שקורה בעולם, בארצות הברית, גם באירופה, הרבה מאבקים בין פלגים שונים, בין דעות שונות, בין דתות שונות, ננסה להתבונן על הדברים קצת יותר לעומק, בדרך אל חיים חדשים, טובים יותר. יעל, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
אז ראינו שבאמת למאבק הפוליטי בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים, בין הימין לבין השמאל, יש גם איזשהו ניחוח דתי. טראמפ עוד לפני שהוא נבחר, הוא דיבר על זה שהוא בעצם ישלח את כל האסלאם הקיצוני מחוץ לגבולות ארצות הברית, הוא יגביל את הכניסה שלהם, הוא באמת ניסה לעשות את זה ברגע שהוא נכנס לתוך, לשואלה לשלטון, ויש איזושהי הרגשה שארצות הברית הנוצרית בעצם, נמצאת בסוג של מאבק מול האסלאם, מול האסלאם הקיצוני, או מול האסלאם, גם זאת היא איזושהי שאלה שעדיין מרחפת באוויר. ואני רוצה לפתוח בשאלה, מה לדעתך קורה בארצות הברית מבחינה דתית? האם באמת קיים מניע דתי מאחורי כל המאבקים שמתחוללים כרגע בארצות הברית?
כל העולם הוא מסתובב סביב היהודים. רוצים או לא רוצים? או מבחינת המדינית, שזה היה מימים של בבל והלאה, ואחר כך דתית, שישראל היו חיים כאן על אדמתם, אבל זה בכל זאת היה עם בית המקדש הראשון, שני, מלחמות, שזה מלחמות האלה, יהדות התרחבה והתפזרה, ואחר כך על ידי זה ש... גירשו את היהודים מכאן, ואז בזה התחיל העולם את התיקון שלו בצורה כזאת שהיהודים היו נעים ממדינה למדינה, ממקום למקום, ואז בסופו של דבר הם דחפו כל העניין הזה של ה התפשטות האנושית לכל מיני מדינות החדשות, עם קולומבוס, עם כל מיני אלו, גילוי היבשות וכן הלאה, ויהודים היו מייצבים את כל העניין של הקשר בין המדינות, בסחורות ובכל הדברים האלה, כן, ו... מרקט הזה בינלאומי, והם התחילו עם הבנקים ועוד ועוד. הם היו ביסודות של המדע, כמו שאנחנו רואים את זה שמספרים לנו על האריסטו ועל פילוסופים מימי ביניים, שזה הכל בא מחומת הקבלה, ש עוד בימים של הנביאים, אז באו ללמוד אצלם יוונים, אצל יהודים, ומה שקיבלו מהם, קראו לזה פילוסופיה, וממנה אחר כך התפתחה כל הפאנל הרחבה הזאת של, של המדע, ואחר כך... הייתה מהפכה עם הדפוס, שגם כן יהודי עשה את זה, כן, נודנברג. ואחר כך כבר מדע, כבר תקופה מודרנית, כן, שזה תקופת ההשכלה, וכבר זה מתחיל להיות עם הפילוסופיה המודרנית. אני כבר לא מדבר על רמב״ם ורש"י וכל האלו, כן, ומקובלים שהיו, גילו את החוכמת הקבלה שוב מימי רבי משה דליון. זה משהו שהכל, אם אנחנו לא נסתכל בכל מיני מקורות שרוצים דווקא להסתיר את העניין הזה, אז אנחנו נראה שעניין של גילוי חוכמת הקבלה לאנושות, זה בעצם נמצא ביסודה של ההתפתחות האנושית. וכל הדתות האלו, אסלאם ונוצרות, שהם לוחצים על היהדות, ובמיוחד על חומת הקבלה, הם בעצם מועילים להתפתחות של היהדות ליותר ויותר. וכך אנחנו מגיעים עד הזמן המודרני, שכבר ההתפתחות היא נעשתה על ידי חוכמה, על ידי מדע, על ידי פילוסופיה, על ידי רפואה, כל מה שאדם יכול לפתח מתוך רגש ושכל שלו, בדחיפה האגואיסטית הפנימית, ואנחנו בדחיפה הזאת האגואיסטית הגענו לאיזה מבוא הסתום, כן? שכבר נמצאים אנחנו לפני הקיר ולא יודעים על איך להתפתח. אנחנו, אנשים הפשוטים, לא יודעים למה חוכמה, המדע, נמצא במשבר. פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, זה כל מיני דברים. אנחנו שומעים מיום ליום שיש איזה חידושים. אבל אם אנחנו מדברים עם החכמים עצמם, עם המדענים, הם אומרים, לא, אנחנו נמצאים במשבר. תסבירו למה. הם מסבירים, אבל אנחנו לא מבינים אפילו בדיוק, כי לא נמצאים בתוך העיסוק הזה. כן? וכך אנחנו כאילו נמצאים באיזה מין עצירה, שיש איזה... אין התקדמות לפי מה שאנחנו ציפינו, שיהיה התקדמות בהשגת ה... פנימיות של החומר וכוחות שפועלים אחרי הטבע וכן הלאה. אין. אלא הגענו למצב שאנחנו חוץ מזה שנמצאים בזה, גם נמצאים בחזרה לדת. שחשבנו שדווקא החוכמות, מדע, הם יעלו אותנו למעלה מדתות. שאנשים הם הצליחו להיות יותר חופשיים מזה, אנחנו רואים לו, זה דווקא חוזר. ושוב אנחנו נמצאים במצב שכנסיות ומסגדים והכל שוב ושוב מתחדש ומתחזק, דווקא במצב שכולנו כל כך היינו צריכים להיות כאילו בגובה, בכוח. זאת אומרת, הייתה לנו איזושהי תקופה שאנחנו כמו ילדים קטנים, חשבנו שאנחנו יכולים על ידי השכל שלנו לפתוח את כל דבר שבעולם. וכשנתקנו בזה שזה לא מוסיף לנו הרבה בעצם, שאנחנו רק בנינו כל מיני משחקים לעצמם, המטוסים, מכוניות, כל מיני כלים כאלה, כן? צעצועים בוא נגיד. כן? אבל בעצם האדם מזה לא נעשה יותר שמח, יותר מאושר, הוא לא גילה לעצמו מהות החיים, בשביל מה החיים, לא ענה על שאלות מהותיות, אלה חיים נעשו יותר קלים. אבל מזה שחיים נעשו יותר קלים, אז אנחנו יכולים יותר לחשוב ולהבין. במקום לחשוב ולהבין, אנחנו לא רוצים את זה. אז פיתחנו לעצמם כל מיני משחקים, כל מיני... ככה זה, יש כמה פעמים בשנה סביב כדור הארץ, כל מיני משחקים בינלאומיים, בכל מיני זה, ופעם אני שומע על הוליווד ששם זה פרסים מחלקים, פעם בכדורגל, פעם בעוד משהו. בקיצור, האנושות לא יודעת במה היא יכולה להעסיק את עצמה. וכך אנחנו רואים שבאמת אנחנו לא יודעים בשביל מה לחיות. השאלה הזאת היא עדיין נשארת. ולכן דתות מתחילות להתחזק דווקא במצב שהמדע נמצא במשבר, במבוא סתום, ואין לאן להתקדם, לא נותנת לנו פתרונות לחיים שלנו, חוץ ממיקרוגל, מקרר, כל מיני כאלה דברים, כן, שאני בזה קצת יכול להכיר את הקיום שלי, אבל קיום הבימי, אבל מענה לשאלות אנושיות שלי. מדע לא עונה, ואף אחד. וכאן זה עוד בעיה נוספת, שהאנושות גדלה מאוד על ידי המדע וההתפתחות האחרונה באגו שלו. ויוצא שאני נעשה מאוד אגואיסטי, בחוסר סבלנות. אני רוצה לפתור כל הבעיות, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. ובסופו של דבר יוצא ש... אני נמצא בחוסר אונים. בחוסר אונים. וכאן שוב חוזר הדת, והוא אומר, יש משהו למעלה מהחיים שלך, בכל זאת אתה מת. ברור לך שאתה תמות. זה ברור. כן? אז יש לי איזה פתרון. אתה תאמין בזה, אתה תאמין בכל מיני דברים שהדת שלך ממליצה לך, ותמורת זה תקבל פיצוי. ואני מרגיש כאן לפני זה כמו ילד קטן, שכדאי לי לעשות את זה, נו, זה לא מזיק, זה אפילו יכול להיות שמועיל, בפרט שהם לא מדברים על משהו נורא, אלא תלך עם הצלב, תעשה ברית מילה, תלך עם איזה, שם, תחזה את עצמה, האישה תחזה את עצמה, גבר שיעשה איזה כמה תפילות ביום. אני לא מדבר על חוגים קיצוניים, שמתחילים כבר מלחמות דת. אני מדבר על זה שככה, נוצרות כדת כבר, בוא נגיד, עם הרבה מאוד שנות ההתפתחות, עברה כבר מלחמות דת. מימי הצלב, כן, מימי מלחמת הצלב וכל הדברים האלה. האסלאם עכשיו היא נמצאת בעלייה. ויהדות אף פעם לא הייתה בזה. כי היא תמיד הייתה נמצאת בהתפתחות הפנימית של האדם. ולא הייתה אף פעם בעד לשפוך את עצמה ולהביא את עצמה לכל האומות, לכל העמים. לפרסם שם את עצמה ובזה להגדיל את השורות שלה. נו, אז ככה זה יוצא שהיום אנחנו גם כן נמצאים במצב שאיסלאם גובר כי זה הזמן, התקופה שלו לפריחה, זה ככה בהיסטוריה תמיד קורה, כן? ליהדות זה קרה הפריחה הזאת מלפני 3,000 שנה, כן? בין בית המקדש הראשון לחורבן בית המקדש השני, 1,000 שנה בעצם, שהיה, אחר כך הייתה התפתחות הנוצרית, וכבר בוא נגיד, אחרי ימי ביניים והלאה, ממאה ה-16 נגיד, כבר הנוצרות מתחילה להיעלם בעצם מהדרגה שלה שיש לה תשובות על הכל, שיש לה גישה כזאת בעצם תקיפה לכל העולם, והתחיל, היא המשיכה עם התפתחות החומרית, ועכשיו האסלאם הוא מתחיל ויש לו באמת לאן להתפתח, כי באמת כמו שהנוצרות חשבה קודם שהיא צריכה לחסות את כל העולם וכולם צריכים להיות נוצרים, עכשיו האסלאם חושב כך, שכולם צריכים להיות מוסלמים, ולא חשוב מי אתה, מה אתה, שחור, לבן, אדום, לא חשוב מי, אתה צריך להיות מוסלמי, ואם אתה מוסלמי אתה שווה לכולם. דווקא הגישה כאילו גישה טובה, שמי שרוצה לחיות טוב, לחיות כמו כולם, מוסלמים, יש להם חיבור, הם עוזרים זה לזה, דווקא מבחינה הזאת הם מאוד מאוד מקרבים אנשים ויודעים איך לעשות את זה, מפני שהגישה היא גישה הרבה יותר חמה כלפי כל אדם ואדם שרוצה להתקרב. וגם הדת עצמו, דת מאוד נוח וקל. אתה עושה נמאס, שם כמה דברים כאלה, ויש כמה מצוות משלהם, כן? חגי הקורבן שם וכן הלאה, לא, 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 לא בעיה. אבל יש לך במקום זה, בכל רגע בחיים, שאדם יכול למות, יש לו גן עדן, ובקיצור, הוא מובטח. ולכן הדת הזאת מושך הרבה אנשים, ויש הרבה אנשים שבאמת זורמים לשם. היהדות, בהתאם לזה, לא מושכת. החוקים שלה הם חוקים רצחניים.
קשה להיות יהודי.
קשה מאוד לקיים. אדם צריך להיות כל הזמן במסגרת מיוחדת כדי לקיים אותם. וזהו, בעצם דת הכי קשה.
אז אתה...
שאין איזה כמה מצוות קלות כמו בנצרות, או אפילו כמו באסלאם. קשה מאוד לקיים, ולא תקיפה, לא מפצה את עצמה, כן? מפצה את עצמה, ולכן אין הרבה אנשים שזורמים, וגם כן להיכנס לשם זה מאוד קשה. אין אנשים שמושכים ליהדות, לעומת כמו שבלי אסלאם, או כמו שהיה קודם לנצרות, שהתחילו כיבוש היבשות החדשות, גילוי היבשות וכן הלאה. למה? כי רצו לפרסם את הנצרות. כן?
ובאמת בכל חור אחר כך בנו כנסייה, בשביל שהאוכלוסייה
כן,
המקומית...
כן, באפריקה, באמריקה, אנחנו רואים עד כמה שהצליחו. כן? עכשיו במקומם מצליחים
מוסלמים.
מוסלמים. כן.
למה למאמינים היהודים לא היה צורך להפיץ את הדת שלהם כמו בשתי הדתות האחרות?
יהדות בעצמה היא התחילה מקבוצה קטנה של סביב אברהם בבבל העתיקה, ומי שהצטרף אליה הצטרף, ואף פעם לא היה לא הייתה מטרה לצרף עוד ועוד אנשים, כי
למה?
לפי היהדות הקבוצה הזאת צריכה להתקיים עד שכל העולם הוא הגיע לצורך להשיג את הבורא, את הכוח העליון, שעניין הוא השגת הבורא בכאן בעולם הזה, ולזה צריכים להיות אנשים כבר מפותחים, מבינים, עם האגו גדול, עם ה איוש גדול מאוד מהחיים האלה, מקיום כאן, כדי שיהיה להם שאלה מה טעם בחיינו, בשביל מה חיים, מהות החיים. ורק אנשים כאלו שבאמת יש להם שאלה מאוד מאוד עמוקה, לא סתם מה טעם בחיים, שאני הפסדתי משהו בחיים האלה, אני רוצה להחזיר את עצמי לאיזה מצב טוב, אלה שכל החיים האלה אני לא רואה בהם שום טעם. ואז אנשים האלו, הם מגיעים, אם הם מגיעים, הם מגיעים לחוכמת הקבלה, כמו שאותם האנשים שהצטברו סביב אברהם בבבל העתיקה.
איזה טעם הם מוצאים שם שהם לא מצאו לפני כן?
גילוי הבורא.
מה זה אומר גילוי הבורא?
גילוי הבורא לאדם בעולם הזה שחי. זה מה שהיהדות האמיתית, אני מדבר על יהדות האמיתית, לא עממית, כן? זה מה שהיא מציגה לפני האדם, שהיא יכולה לספק לו את הגילוי הבורא, כאן בעולם הזה. כך זה לפי חוכמת הקבלה, שחוכמת הקבלה היא שיטת הגילוי הבורא לאדם בעולם הזה.
שלושת הדתות הן בעצם דתות שמאמינות באל אחד. אני מניחה שכולם רוצות באיזושהי צורה שיהיה איזשהו קשר עם הבורא. מה ההבדל בין גילוי הבורא בגישה של היהדות לבין היחס לבורא בגישות האחרות? למה רק ביהדות מגלים את הבורא ולא במקומות האחרים?
כי יהדות מדברת על זה שאדם חייב להתעלות מעל האגו שלו, מעל הטבע שלו, על ידי שיטה מיוחדת שנקרא המאור המחזיר למוטף או תורה, ורק אם הוא נכון משתמש בכוח הזה העליון שנקרא המאור המחזיר למוטף, אור, כן, כוח השפעה, אז כוח השפעה הזה הוא חודר לתוך האדם, נותן לאדם כוח השפעה בהתאם לכוח הקבלה שנמצא באדם, האגו שלו, ואז אדם נעשה כמורכב משני כוחות, חיובי ושלילי, כוח קבלה וכוח השפעה, ויכול על שני כוחות האלה לבנות את הקו האמצעי, וזה נקרא השגת הבורא, בין שני כוחות האלו. מה שאם כן...
הקו האמצעי הוא בעצם, הוא בעצם השגת הבורא?
כן.
זה החידוש, כן. ומה קורה בדתות האחרות?
בדתות אחרות אין בכלל השגת הכוח החיובי, אלא מה שהם אומרים שבאותו טבע שאדם חי, שיקיים כל מיני תנאים, יעשה כל מיני תרגילים, ותמורת זה יקיים אחרי שהוא מת, יקבל את העולם הבא. או גן עדן, או שאם לא יקיים, אז יקבל, יכול להיות שגיהנום. יהדות אומרת, אין גן עדן וגיהנום, האדם שחי בעולם הזה הוא בהמה לכל דבר, אלא יש בו יכולת לפתח את עצמו למצב שהוא יהיה כלול מכוח חיובי וכוח השלילי. אפילו כוח השלילי אין לו אותו כוח שצריך להיות להשגת האלוקות. כי יש לו כוח הגשמי, בימי, שרוצה להתקיים, אבל לא כוח השלילי הרוחני, כנגדו כוח החיובי הרוחני, שצריך להתגלות בו. ולכן יהדות היא מאוד רחוקה משני הדתות הללו, ואין ביניהם בעצם בגלל זה שום קשר. חוץ מזה שהיא לא מאמינה בכלום יהדות, זה לא דת, במקרה כזה זה מדע, זה חוכמה, שמגלה את הבורא בעולם הזה לאדם שעושה פעולות מיוחדות כדי לגלות אותו, כמו בכל מדע.
מה המדע פה בעצם?
מדע כדי לגלות את הבורא. אני צריך לעשות פעולות מתוך שכל ורגש שלי, בהתפתחות שלי, פעולות מסוימות כדי לגלות, להוציא מהמסתור את הכוח הזה שנקרא בורא, כוח העליון, כוח הטבע. מה שאם כן, שתי דתות האלו, נוצרות ואסלאם, הם בכלל לא שייכים לגילוי הבורא. הם רק אומרים, אם תעשה ככה, יהיה לך טוב, אם תעשה ההפך, יהיה לך רע.
אז אני רוצה להבין שנייה, אנחנו מדברים כאן על גילוי הטבע, שזה אותו כוח חיובי שאתה מדבר עליו, שזה מה שקורה ביהדות.
כן.
ובעצם בשתי הדתות האחרות אומר שפשוט חיים, בשביל איזשהו פיצוי עתידי שנקרא שכר ועונש בעולם הבא.
כן.
אבל אין בעצם שום התפתחות פנימית של איזשהו גילוי של משהו נוסף.
לא, ההפך אפילו, הייתי אומר, שהדתות נוצרות אסלאם ויהדות עממית, שהיא מדברת רק על קיום גם כן, כי לקחה מהם דוגמה, מהנוצרות, כן? זהו. היא מגבילה את האדם בזה שהוא יעשה רק פעולות גופניות, כן? נגיד כשרות, מקווה, שבת וכן הלאה, היא גם כן מגבילה את האדם ולא נותנת לו להתפתחות הפנימית.
מה היחס של הדתות האחרות לטבע? לקוחות הטבע, לטבע.
הם אומרים שכן, ודאי שנמצא כוח עליון שהוא למעלה מהטבע והכל, אבל לא שאנחנו יכולים להשיג אותו בזמן שאנחנו חיים בעולם הזה.
מה זה אומר להשיג? להשיג את הכוח העליון בזמן שאדם חי בעולם הזה. זה הפואנטה, כאילו, זה הדבר המבדיל בין הדתות האלה לבין פנימיות היהדות. אז מה זה הדבר הזה? מה זה שאדם משיג את
זה? מתוך זה שחוכמת הקבלה הייתה עוסקת אך ורק בגילוי הבורא לנברא בעולם הזה, אבל דבר הזה דורש מאמץ גדול מאוד, לכן התפתחו גישות אחרות. שהתחילו במקום חוכמת הקבלה לעסוק ביהדות, והיו הרבה מלחמות מחורבן בית המקדש הראשון ועד חורבן בית המקדש השני, שלאט לאט היו עוזבים את ההתפתחות הפנימית של בני האדם.
התפתחות הפנימית זה התפתחות לכיוון השגת הבורא, האלוקות, כן. במהלך חיי האדם כאן בעולם הזה.
כן. והיו מחליפים את זה לפעולות אנושיות הרגילות, לקיום של כל מיני תנאים בתוך החיים האלו. רק כשרות, שבת, מיקווה וכל הדברים האלה. כי זה קל לעשות, ועל זה אפשר להגיד שיהיה פיצוי גם כן עולם הבא, כן? וגם כן בעולם הזה יש הצלחה, נגיד, וכן הלאה. מה שאם כן, חוכמת הקבלה היא, הייתה אומרת כמו שקודם, שרק גילוי הבורא חייב להיות, ולכן עזבו את חוכמת הקבלה ועברו לזה. על זה כתוב הרבה ביהדות, ואפשר לקרוא ולהבין. מה שאם כן, שתי דתות האחרות, הם כבר התפתחו אחרי שיהדות התפצלה לחלק הנסתר שבה, שזה חוכמת הקבלה, וחלק הנגלה, בוא נגיד, שמדובר על מצוות שאדם כל אחד, פעולות כאלה שהוא יכול לעשות כל אחד בחייו.
שזה החלק העממי של היהדות.
כן.
הנושא אני רואה הוא עמוק מאוד, אבל בעוד דקה התוכנית תסתיים. אני רוצה לדעת משהו, מה זה אומר שבן אדם מגלה את הבורא, כאן ועכשיו?
הוא מגלה, הוא בונה בתוכו מערכת שלמה לתפיסת הטבע במימדים יותר גבוהים מה שעכשיו, למעלה מזמן תנועה מקום, הוא מרחיב את הרגש שלו ושכל שלו, עד כדי כך שמתחיל להשיג בתוך הטבע כוח מיוחד שנקרא אלוקות, ומתחיל להבין, להרגיש אותו, להזדהות עמו. זה כל זה נעשה על ידי מאור המחזיר למוטב שנקרא תורה. זה בעצם כל היישום של חומת הקבלה. ואפשר לעשות את זה אך ורק כשאדם חי בעולם הזה.
זו בעצם המטרה הגדולה של חיי האדם?
כן.
זה כאילו שיא האבולוציה של בן אדם?
את כולם בעולם הזה חייבים כך לעשות, בסופו של דבר.
בסופו של דבר זה כאילו שיא האבולוציה האנושית?
של כולם.
של כולם, של כל בני האדם.
כן.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה בינתיים. תודה יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו בינתיים. תבואו שוב. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.